אני רוצה להציע כמה הרהורים, לחלוק. מי שמכיר את הלימוד והתרגול הבודהיסטי, ויפאסנה, בריטריטים, מיינדפולנס בכלל, אנחנו כמו מציעים, חולקים, הרהורים, תובנות שקשורות אלינו, ללימוד, לתרגול, לחיים שלנו. אז כמה דברים שאני רוצה להניח פה בינינו, ומוזמנים, מוזמנות, לקחת מזה מה שמתאים, כמו באוכל המדהים הזה שהיה היום. שמתם לב שזה, איך זה עובד? אף אחד לא אומר לאף אחד מה להביא וכמה להביא, וואו. וואו. אז פחות או יותר כזה. כשיפה דיברה על החמישה הגופים שלנו, על הקושות, על השכבות, אז זה עלה לי מעניין. אנחנו נמצאים פה בעלי אדמות, ואחד מהדברים הכי אולי ניכרים לעין זה שיש פה ירוק, ויש פה עצים, ויש פה טבע, ונכון, וזה נורא נעים, ואולי זה שינוי מאוד גדול מהעיר, אולי. לא יודעת מה חשבתם כשבאתם ונכנסתם בחמיים?
לא.
ברחוב רגיל של הרחבה, ואז נכנסים דרך השער, וזה קצת האריה, המכשפה וארון הבגדים. אתם מוכרים את הספר הזה? פותחים את הארון וכזה. אז רובד אחד זה כל הפיזי הזה, והדברים שצומחים, והחיות שחיות כאן. וזה מאוד מאוד... איך אני אגיד את זה, נפלא, לחיות באופן כזה, עם הרבה טבע. רמה נוספת, רובד נוסף, זה איך אנחנו חיים ביחד. מה יש לעץ ללמד אותי? מה יש לי ללמד אולי את העץ? אנחנו כבר יודעים שאנחנו מחליפים כל הזמן צ'י, נכון? פרנה. העצים נותנים לנו חמצן, אנחנו נותנים להם CO2, אפשר לקרוא לזה בכל מיני צורות. יש לנו יחסי גומלין, יש לנו ביחדנס. עם כל מיני דברים, גם שצומחים וגם שזוחלים ומעופפים. יש פה הרבה הרבה דברים שמתקיימים פה במרחב בו זמנית אלינו, וגם עוד רבדים של הדבר הזה שנקרא עלי אדמות, או המרחב הזה שנקרא עלי אדמות. מי שקצת בעניינים של התכוונות ושל תפילה ושל מדיטציה למשל, אז היו הרבה מאוד מאוד מאלה שקרו במהלך השנים האלה, וזה איזשהו אופן מאוד מעודן, אפשר אפילו להגיד, משפיע עלינו. משפיע עלינו. אנחנו חושבים פה במרחב שישבו בו הרבה מאוד אנשים קודם, וכל המרחב הזה כולו הוא הרבה מאוד אנשים... כיוונו התכוונויות במרחב הזה, נגיד את זה הכי פשוט או הכי אניגמטי. ואנחנו בעצם יושבים פה בתוך איזשהו פרי של הרבה אנשים שנתנו, נתנו למקום, גם ממש, ליטרלי, הביאו עצים, נטעו עצים, בישלו, סידרו, עשו, קנו, היו. וגם כשאנחנו אוהבים משהו, כשאנחנו אוהבים מקום, אז... משהו ברוח המקום וברוח שלנו מתחילים לדבר אחד עם השני. ואני רוצה גם ככה להציף את זה, שזה גם משהו שקיים ונמצא, וגם להסתכל על ה-layers האלה, על הקושות האלה, בנו, בתוך החיים שלנו, במופע קצת אחר או בעין קצת אחרת. כשיפת לימדה בבוקר את תנוחת הלוחם, נכון? קוראים לזה לפעמים תנוחת הגיבור, מכיר, נכון? זה ויריה?
וירה.
כן. אז ויריה בפאלי, סנסקריט, זה אותו דבר, זה מאמץ. הוא צריך את הכוח הזה, נכון? אנחנו צריכים את המקום הזה שכדי להגן או כדי להשיג, נכון? אנחנו צריכים את האנרגיה הזאת של הלוחם, של הגיבור. עכשיו אולי במיוחד, אנחנו נמצאים בתוך תקופה סופר מאתגרת, אני לא צריכה להכביר מילים. אנחנו חיים בתוך גם אתוס כזה, שהוא מאוד, מאוד כמו מביא קדימה את, את החשיבות של הגיבור, או את החשיבות של הגיבורה. אתם מכירים את ג'וזף קמבל, את The Hero with a Thousand Faces, מסע הגיבור, הוא לקח מיתוסים, היה חוקר מיתוסים קמבל, והוא לקח כל מיני מיתוסים כמו הבודה וישו ומשה, והראה איך יש תחנות מאוד דומות בחיים שלהם, ובחיים של כולנו, שאנחנו עוברים במהלך החיים, וכשאנחנו מבינים שזה מאוד דומה, או אפילו אותן תחנות, התוכן כמובן משתנה, כמו התוכן של המיינד שלנו, הוא שונה מאחד לשני, אבל ה-how to הוא מאוד מאוד דומה, לכולנו יש מיינד, כולנו יש גוף. אז כשאנחנו מבינים שיש את התחנות האלה, ואנחנו עוברים דרכן, למשל, אני אגיד, חלק מכירים, חלק אולי לא מכירים, תחנה אחת זה התחנה ש... הבן אדם מרגיש, החיים שלו בסך הכל בסדר, בסך הכל בסדר, אבל כל הזמן יש איזושהי תחושה מנקרת ש- must be more to life than this. מה, לא יכול להיות שכל הדבר המפואר הזה שנוצר כאן, שנקרא החיים שלי, הוא רק בשביל ללכת לעבוד, לאכול, ללכת לישון, לצאת לנופש כשאפשר, משפחה, ילדים, כן, לא, כל הסיפור הזה. התחנה הזאת היא הראשונה, היא יכולה לקחת הרבה הרבה זמן, ואז יש את הרגע שבו מגיע בן אדם למין מקום כזה שהוא לא יכול יותר להמשיך אותו דבר. הוא לא יכול. למרות שאותו דבר הזה נראה די נוח, אבל משהו בגוף הפנימי, אולי זה האננדה, יכול מאוד להיות, הגוף הכי הכי פנימי אומר, עכשיו אני צריך לקפוץ. לפעמים זה leap of faith, קפיצת, איך נגיד, אמונה, כזה אנחנו... כן, אנחנו כזה, אוקיי, אני לא יכול יותר את זה, אבל אני עוד לא יודע מה כן, אז אני בכל זאת קופץ, ומתחילה תחנה נוספת שם, שעל היוסטור, אנחנו יכולים לפגוש את כל המפלצות והדרקונים שפחדנו מהם כל הזמן, והיו שם וחיכו בשקט לתור שלהם, ומצד שני יש בזה הרבה מאוד חיים, הרבה מאוד חיות. אתם מבינים מה אני אומרת? זה עובר לכם על הראש או שזה בול בפוני? כן, תלוי באיזה תחנה אתם. תלוי איפה. וכל הסיפור הזה, בסוף הוא עובר, אתם יודעים, וכל אגדות העם, זה ה-hero, slicing the dragon, הוא ככה מחסל את הדרקון, מציל את הנסיכה, נכון? יש גם את הסיפור הזה, וכמובן יש קטע שאני מאוד אוהבת להקריא, אני לא אקריא אותו עכשיו, אבל אני ככה בתמצות, שמישהו כותב על זה, שבעצם בחיים האמיתיים, הדרקון הורג אותך. אתה מוצא את עצמך בגיל ככה וככה, בלי כל מה שחשבת שיהיה, ועם יותר מדי ממה שלא רצית שיהיה, וכל הסיפור הזה. אז אני רוצה להציע גם, קודם כל, שלא משנה איפה אתם נמצאים בתחנת החיים שלכם, זאת אחת מתחנות הגיבור. ו-you're not alone. מלא אנשים עשו את זה לפניכם, ובו זמנית, וגם יעשו את זה הלאה. שווה להכיר את הספר הזה. אבל אני דווקא רוצה לצאת, מתוך מסע הגיבור. כי במיוחד בזמן הזה, ובמיוחד בתקופה הזאת, ולאו דווקא השביעי לאוקטובר, שהוא שביעי, נכון זה היה? יום הולדת של חברה שלי, אכלה אותה, ממש. כל מי שנולדה בשביעי לאוקטובר, זה לא פשוט. אז לאו דווקא זה, שזה מאוד מאוד באמת אינטנסיבי, אבל... כל התקופה, כל השנים האלה, שאנחנו חיים בתוך תרבות שמאוד מקדשת גבורה. ואני רוצה להציע שאפשר לעשות מעבר מהתנוחה הזאת של הגיבור, שהיא נחוצה לנו וחשובה לנו גם בחיים שלנו וגם בחיים של העם וגם בחיים של המדינה, בוודאי. אבל מה שמאוד מאוד מאוד נחוץ לנו ולא מקבל מענה כמעט, זה התפקיד של האלדר. אלדר, אלדרים? זקני השבט, זה אגב לא קשור לגיל בכלל. יש ילדי קריסטל כאלה שהם הם אלדרים. ויש הרבה אנשים מאוד מבוגרים, שנגיד מי שמכיר את הילמן, ג'יימס הילמן, הוא כותב הרבה, הוא כתב, הוא כבר לא חי על התקופה, על החברה האמריקאית, מכירה את הילמן? מדהים, מדהים. על החברה האמריקאית, והוא מספר על הבתי אבות שהאנשים בעצם חוזרים לגיל טיפש עשרה. כאילו, מה הם עושים בבית אבות? הם משחקים משחקי קופסה, והולכים לבינגו בערב, וכאילו מין תחביבים כאלה, והי, אתם האלדרים, בואו נע, בואו נע, כן? כזה, תנו לנו מהחוכמה שלכם, או איך אנחנו יכולים להפוך להיות, להיות אלדרים, גם בשבילנו, בשביל המשפחות שלנו, ובשביל החבורה שלנו, והעם שלנו, וכו' וכו', הבנתם. אז אני רוצה להניח פה את, את החידה הזאת, את השאלה הזאת. ככה הרהרתי בתנוחה, במעבר מהתנוחה בין, בין תנוחת הלוחם למריצ'י. נכון, החכם הזה שיושב, נכון? תנוחת הסידאסנה, או מעניין איך היוגה יכולה לבטא את, את הטיצ'ינג הזה, ממש, ממש, ממש בגוף. ואני רוצה ככה לשלוח אותנו לתרגול קצר בהליכה עכשיו עם, עם המחשבות האלה, איפה שזה נוגע, איפה שזה פוגש אתכם. יש שיר של רילקה, היה משורר נהדר מאות קודמות, והוא אמר, אולי כל ה... דרקונים בחיים שלכם הם רק הם נסיכות. הדרקונים הן נסיכות שמחכות לראות אתכם פועלים אולי אפילו רק פעם אחת ביופי ובאומץ. הוא אומר, אולי כל דבר שמפחיד אתכם הוא בעצם דבר חסר ישע שזקוק לאהבתכם. אז גם הפואטיקה, המשוררים וגם האנשים שכותבים על זה, אנחנו מנסים להגיע למקום שבו התודעה הרגילה, הליניארית, שרואה משהו ואיו ב-fight or flight or freeze, ומולו כזה נלחמת או נאבקת או בורחת או משמידה או כל מיני כאלה, עושה שם משהו אחרת. לא הייתי מצא לכם לראות, היה, יצא סרט לפני כמה שנים שבאנגלית קראו לו Praying the Devil Back to Hell. מישהו ראה את הסרט הזה? סרט מדהים, סרט דוקומנטרי על... נשים בליבריה. בליבריה הייתה מלחמת אזרחים איומה, איומה, איומה. ואף אחד כבר לא הבין מה קורה שם. ילדים מאוד קטנים היו מסתובבים עם רובים והורגים, וקיצור, זה היה בלתי, בלתי אפשרי. זה היה נורא מה שקרה שם. והנשים בליבריה החליטו לעשות מעשה, ובסרט רואים אותם ככה ממות גדולות שחורות עם כל הבגדים הצבעוניים שלהם. והם החליטו א', למנוע מהגברים שלהם סקס, שביתה, זהו, עד שהמלחמה לא מפסיקה, וב', הם עלו בהמוניהם לפרלמנט וצרו עליו וישבו שם. ישבו, פשוט ישבו, הכריחו אותם לשבת ביחד ולדבר. זה עבד, להם זה עבד, אני רק מניחה את זה כאן. זה עבד להם. וסיפור מאוד מעניין, כדאי לכם לראות את הסרט. Praying the devil back to hell. אז אני רוצה להציע את המקום הזה שבו היוגה והמדיטציה, האופן שבו אנחנו עובדים עם התודעה שלנו, יכול להגיע לגופים הכי עמוקים שלנו בצורה מאוד מאוד בקלות אפילו, בקלות אפילו. וכשזה מגיע לגופים העמוקים שלנו, אז זה מתחיל להתפשט כמו אדוות במים לאנשים שהם סביבנו, למשפחה שלנו, בזוגיות, במשפחה, אצל ילדים, הקבוצה יותר קטנה, יותר גדולה מתרחבת. אז אני רוצה להניח את זה בחזרה, בידיים שלנו. כי כשאנחנו מתרגלים יוגה, אנחנו מתרגלים מדיטציה, משהו נהיה כזה, נהיה לנו כזה, מכירים את הדבר הזה? אני מתרגלת עם פטושי. כתבתי את זה, she literally saved my back. ממש ככה, באתי כאילו. משהו נאסף, משהו נהיה חזק. בואו ניקח את העוצמות האלה, הכי פשוט, כדי להשכין שלום. הכי בפשוט, שלום בינינו לבין עצמנו, בינינו בתוך המשפחות שלנו, בתוך הקהילות שלנו. ואיך אפשר להסכים שהגם וגם הזה יהיה, כן? גם המקום שאנחנו צריכים את התנוחה הזאתי, ואנחנו גם צריכים תנוחות אחרות, שיודעות גם כן לנוח, ויודעות להתרווח, ויודעות להתרחב, ויודעות להישאר יציבות, ככה, בין שמיים וארץ, בתנוחה של ישיבה, של מדיטציה. אז זה פחות או יותר מה שרציתי לחלוק, ואנחנו ניקח עוד רבע שעה, עוד רבע שעה לתרגול של המשך תרגול בהליכה. אני אתן כמה הכוונות, ממש רבע שעה, ואז נחזור לסשן של היוגה הנוסף. כשאתם יוצאים עכשיו מפה לרבע שעה הזאת, זה נשמע כאילו זה יקר, כל דקה יקרת ערך ממש. צעד אחרי צעד, פסיעה אחרי פסיעה על האדמה הזאת, וממש כמו לברך את האדמה בפסיעות שלנו. תיך נתן, שהיה נזיר זן, מורה נהדר, אמר, זה כמו לעשות לאדמה המסאז' והיא עושה לנו בחזרה. אז ממש עם כל צעד, הנה מנג'ו מדגימה לנו, עם כל צעד כזה, תשומת לב. ומתישהו לעמוד מול משהו צומח, אחרי כמה רגעים כאלה, מול איזה עץ, מרחוק או מקרוב או שתיל קטן או מה שבא לכם, ולנשום יחד איתו כמה נשימות. לעבור לדבר הזה של נשימות. היא נושמת, אני נושמת. היא נושמת, אני נושמת. אנחנו ביחד. ולהתחיל לנשום ביחד עם היצור הזה, עם הישות הזאת. האינדיאנים קוראים להם our one-legged brothers and sisters. אחינו בעלי הרגל האחת, העצים. תמצאו לכם חבר כזה. אז צעד אחרי צעד, מדי פעם עצים, לעצור, לנשום. ועוד רבע שעה אנחנו נצלצל בפעמון לסשן הנוסף של היוגה.